האירועים האחרונים שחווינו כולנו לצערנו הרב, חטיפה והרציחה הנוראית של גלעד, נפתלי ואייל, השם ייקום דמיו, מעשה הנקמה שאסור היה לו להעשות, ומתקפת הטילים שקורית כעת של החמאס, כל זה מחייב אותנו להתבוננות עמוקה. אסור שמאורעות כאלו יעברו לידינו, אלא צריכים לעבור בתוכנו ולקחת מסרים ממאורעות קשים אלו. אני מבקש להתייחס לשלוש נקודות. הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ז' הלכה י' ד', כותב: ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. זאת אומרת שהרמב״ם בא ואומר לנו פה יסוד חשוב מאוד. כל מלחמה שיש לעם ישראל עם אומה אחרת, הרי זה לא דומה לכל מלחמה בין עם ועם אחר, אלא זו מלחמה על ייחוד השם, ועל זה חייל חייב להתרכז במלחמה. תכף נדון בזה יותר, אבל הרמב״ם כותב: ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרה מליבו. ונבין מיד מדוע. אבל הדבר המרכזי שצריך להבין, שבעצם כשיש אומה, כשיש חמאס, כשיש מחבלים, כשיש כל מי שיש שנלחם עם עם ישראל, זה בעצם מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. רק מכיוון שאין הקדוש ברוך הוא גוף ואי אפשר להילחם איתו, אז נלחמים עם עם ישראל שמייצג את הקדוש ברוך הוא. ולכן כל מי שנמצא במערכה הזאת צריך להבין שהוא לא נלחם כאדם פרטי, אלא הוא נלחם כמייצג את ריבונו של עולם. ולכן הרמב״ם כותב: ימחה את זה, תשטוב את בניו, לא יתרקד בזה, כי הוא עכשיו לא בא כאדם שלו, אלא בא כנציג של עם ישראל, כנציג של הקדוש ברוך הוא, להילחם עם הגויים, כי זו המלחמה. כל מי שהיה באוהל הרגיש, אוהל המנחמים, או כל אחד משלושת המשפחות הרגיש לו כל התקופה, כל הימים האלה, גם של החיפוש וגם אחר כך לצערנו של השיבה, כמה לא מדובר פה על אבל פרטי אלא על אבל כללי. בגלל הנקודה הזאת ממשיך הרמב״ם וכותב: וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, שנאמר: אל ירך לבבכם, אל תראו ואל תחפזו. ולא עוד, אלא שכמו קודמי ישראל תלויים בצווארו. אם הוא פתאום הופך את עצמו לאדם פרטי, אז הוא בעצם מסכן את כלל ישראל. וממשיך הרמב״ם ואומר: ומי שכן עושה את זה, מי שכן מבין שזה מלחמה בייחוד שמו, מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תמצאו רע, ויבנה לו בית נכון בישראל. וכבר המפרשים מדברים שהכוונה היא לחיי העולם הבא ולא לחיי העולם הזה. אבל בואו נעמיק יותר במה שקרה ומה המסרים שאנחנו צריכים ללמוד מהם. ביום השמיני של המשכן התורה מדגישה שהכל קורה בדרך הרגילה ביותר: ויקרא אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת, ואת היותרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה, כאשר ציווה השם את משה. ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, ואת שוק הימין הניף אהרון כאשר ציווה משה. וכבר רש"י מסביר למה מדגישים כל פעם כאשר ציווה השם את משה ויעשה כמשפט כאשר ציווה משה, להגיד שבחן שלא יטו ימין ושמאל. אז הכל מתנהל לפי התוכנית. ופתאום יורדת אש מן השמיים, ונדב ואביהו נלקחים. ואז כתוב וידום אהרון. מסביר החתם סופר אסמך הרמב"ן, מה זה וידום אהרון? שהיה בוכה בקול, ומשה אמר לו תהיה בשקט. והדברים דורשים ביום. מה זה הבכי בקול של אהרון? מה זה פתאום שמשה אומר לו תהיה בשקט? ומה זה בכלל הדבר הזה, מה שקורה, שפתאום יורדת אש מן השמיים ולוקחת את נדב ואביהו? מסביר החתם סופר, משה רבינו אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש ועל פני כל העם הכבד. כלומר, משה רבינו מבין עכשיו שכשהקדוש ברוך הוא אמר לו קודם, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, אומרת הגמרא בזבחים, אל תקרא בכבודי אלא במכובדי, משה רבינו מבין כעת שבעצם גם בלי החטא של נדב ואביהו היה צריך להיות שיקרה דבר כזה, כדי שכל העם יבין מה זה מורה מקדש. עד כדי כך שמשה אומר לאהרון, חשבתי שזה יקרה לי או לך, ובסוף מתברר שהם גדולים מאיתנו. משה חשב שאולי זה יקרה לו, למרות כל התפקידים העתידיים שלו להנהיג את עם ישראל. הוא חשב שזה יקרה לו ביום הזה, כדי ללמד את העם הזה מה זה מורה מקדש. כשדבר כזה קורה, רצח כל כך נוראי על הזכות להיות בארץ ישראל, ללכת בארץ ישראל בכל מקום, לא יכול להיות שלא נתייחס לנושא הזה של קדושתה של ארץ ישראל, להבנה שארץ ישראל היא פלטין של מלך. החתם סופר אומר שזה הפשט וידום אהרון, שאהרון חטא, בכה, כי אהרון חשב שזה ביקר בגלל החטא. שטוי יין זלזלו ברבם. בא משה ואומר לו, לא, תהיה בשקט, כי אם אתה תמשיך לבכות ויחשבו שהעיקר הוא בגלל החטא, אז הפסדת את כל העניין. כי כל העניין הוא שיבינו שזה בא ללמד את העם מה זה מורה מקדש. ואז אהרון נהיה בשקט. כשיש רצח כזה נוראי שמצטרף להרבה מאוד אנשים שמסרו נפשם למען מדינת ישראל, ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, מחייב אותנו להבנה מה זה ייחוד שמו. מה שהרמב״ם כותב על ייחוד שמו, הוא עושה מלחמה, מלמד אותנו להבנה שכל מה שקורה פה, שהמלחמה היא לא מלחמה על שטח ולא מלחמה על ריבונות, אלא בעצם היא מלחמה בשאלה מי מלכו של עולם. וההתגברות שלנו והמסר שלנו צריך להיות להבין מהי באמת משמעותה של ארץ ישראל מבחינה רוחנית. לפעמים אנחנו לוקחים את הדברים כמובנים אליהם, נולדים בארץ, קרעים בארץ. רצח כזה צריך שנייה לקחת אותנו החוצה ולהבין איזה זכות אדירה יש לנו שיש לנו את מדינת ישראל, איזה זכות אדירה יש לנו שיש לנו את ארץ ישראל, את קברי אבות. וכמו שנדב ואביהו צריכים לגרום לכולם לחשוב על מורה מקדש, רצח כזה צריך לגרום לכולם לחשוב על קדושתה וייחודה של ארץ ישראל ומדינת ישראל. וזה הפשט מהמזמור שיר חנוכת הבית שאנחנו אומרים כל יום, למען יזמך כבוד ולא ידום השם אלוקי לעולם עודך. זאת אומרת שדוד המלך מבקש, הרי גם לדוד המלך הוא ראה את אותו דבר, שלח אלון לירושלים, אז עוזה שלח ידו לארון הקודש, ואז אותו דבר, ויחר אף השם בעוזה ויקרו שם אלוקים על השל וימת. שוב, כדי ללמד מה זה מורה של ארון הקודש. ואז דוד המלך מבקש שבחנוכת המקדש לא יקרה דבר כזה, לא ידום, ששם אנשים יבינו את הקדושה דרך יזמרך כבוד, ולא דרך חס ושלום עוד אנשים שצריכים למות. וזוהי בעצם הבקשה הגדולה שלנו לקדוש ברוך הוא, שאגיד את צרותינו די, ושנבין את החשיבות של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, לא דרך דברים כאלו, אלא דרך עצם ההתקשרות לקדושתה וייחודה של ארץ ישראל. עד כאן הנקודה הראשונה. המלחמה היא מלחמה על ייחוד השם בעולם. מעשה כזה כולם צריכים לגרום לעצמנו לחשיבה עמוקה על חשיבותה של ארץ ישראל, מדינת ישראל, חשיבות שכל אדם יוכל להיות, ללכת בה, להרגיש חופשי, להיות קשור וכו'. נקודה שנייה, כמה שעות אחרי שנודע דבר רציחתם הנוראית והתגלו הגופות, קיבלתי מייל מתלמיד שלמד פה בישיבה, גר בלוס אנג'לס, והוא כותב לי, אני מתרגם: אני רוצה מחר לטוס לארץ כדי לנחם את שלושת המשפחות. אמנם אני גר בלוס אנג'לס, אבל אני מרגיש כאילו מדובר פה במשפחה. כמו שאם חס ושלום, אם זה היה קורה למישהו במשפחה, הייתי טס לארץ, אני רוצה לטוס לארץ לנחם. הוא שאל אותי מה דעתי. הוא בעזרת השם מתכוון להגיע פה עוד כמה ימים ולשבת עם המשפחות. אני אסביר בהמשך למה לא בשיבה אלא כעת. וכשראיתי את המייל הזה, הדבר הראשון שבא למוחי זה ההקדמה של רב שמעון שקופ לספרו שער יושע, שהוא מדבר שכל אדם צריך לחשוב מהו האני שלי, למי הוא מקושר כשהוא עושה החלטות בחיים, על מה הוא מסתכל, מה הוא בוחן. הוא אומר רב שמעון שקופ: כי בזה יומדד מעלת כל אדם לפי מדרגתו. האיש הגס והשפל, כל אני שלו מצומצם רק בחומרו וגופו. למעלה ממנו מי שמרגיש שאני שלו מורכב מגוף ונפש, ולמעלה ממנו מי שמכניס לאנשי ביתו, לאני שלו, את בני ביתו ומשפחתו. והאיש ההולך על פי דרכי התורה, האני שלו כולל את כל עם ישראל. שימו לב, אדם שלא מכיר את המשפחות, לא מכיר כלום, רוצה לטוס על חשבונו ליום אחד לארץ כדי לנחם את שלושת המשפחות, מתוך הבנה שהוא והם זה אחד. זה אני שעלה מדבר רב שמעון שקופ. והשאלה היא, איך אדם מגיע לזה? איך אדם מגיע להרגשה כזאת שהוא מסכים לתת מהונו, מזמנו, מכוחותיו, כדי להרגיש את הכאב, להיות ביחד? והתשובה היא, שאדם נותן לעם ישראל, אדם מרגיש חלק מעם ישראל. וכשהוא לא נותן לעם ישראל, הוא בחוץ, אז הוא לא מרגיש חלק. אנחנו פגשנו את אותו אחד שכתב את המייל, ראש הישיבה ואני, כשהיינו בארצות הברית. פגשנו אותו בדינר שהיה של הישיבה, והוא סיפר שלפני שהוא הגיע לניו יורק לדינר, הוא טס לוושינגטון כדי להיפגש עם אנשי קונגרס אמריקאים ולהציע להם שמכספו יטוסו לארץ ויבקרו את שלושת המשפחות כדי ליצור לחץ עולמי, כשאז עוד חשבו מה שאחר כך לצערנו התבדה, שהם בחיים ואפשר לשחרר אותם. כשאתה רואה אדם שטס, מציע לעשרה אנשים שיטוסו, רק שם יש חוקים שזה היה צריך לעבור אישור, ועד שזה עבר אישור לצערנו הרב כבר לא היה. כשאני סיפרתי את זה להורים של נפתלי שם יקום דמה, ואחרי ההלוויה לא יכול לתאר לכם את ההתרגשות הרבה שהייתה להם. אני חושב שהמייל הזה נבע בגלל ההשתדלות. כשאדם נותן, אדם נקשר. כשאדם לא נותן, הוא לא נקשר. ולכן חובה עלינו, כשאנחנו מדברים על ייחוד שמו, אנחנו מדברים על כלל ישראל, על האחדות הגדולה שהייתה פה בימים, פעם 18 יום, חובה עלינו לחשוב איך כל אחד נותן לעם ישראל מכוחותיו, כולל בבחירה לעתיד, כולל בשאלת המגורים, אבל כולל גם מה הוא עושה בבין הזמנים. בגלל שרק אדם שייתן ירגיש קשור. וזה מחבר אותי בעצם לפרשה שלנו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקונאו את קנאתי בתוכם, ולכן הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר על זה המדרש בבראשית רבה, אמר הקדוש ברוך הוא בדינו שאיתו שכרו, לכן אומר לו הנני נותן לו את בריתי שלום. מה המדרש רוצה ללמד אותם? למה פנחס בדינו שאיתו שכרו ולכן התורה מפרטת את השכר? מה קורה עם משה, עם אהרון? למה להם לא כתוב השכר שיש להם? למה שם אין את הדין של בדינו ליטול שכרו? למה רק אצל פנחס מופיע פתאום מה השכר שלו? ומה השכר הזה שנני נותן לו את בריתי שלום? מה הקשר בין בריתי שלום והמשך הכהונה לבין מה שהוא עשה? מסביר השם שמואל. ותראו איך הדברים האלה קשורים למה שדיברתי קודם על המת. הרמב"ן אומר על הפסוק וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל מצוות השם. אם נעשה את מצוות השם נקבל שכר בתור צדקה. אומר הרמב"ן, קרא גמול המצווה צדקה כעבד הקנוי לרבו שהוא חייב לעבוד אותו. אם ייתן עוד שכר בעבודתו, צדקה יעשה עם. אומר הרמב"ן, אומר השם שמואל, כשאדם עושה את מה שהוא מצווה, מצד הדין לא מגיע לו שכר. כמו שחייל נמצא בצבא לא מקבל משכורת, או תלמיד שנמצא בישיבה לא מקבל פרס, כי זה מה שהוא צריך לעשות, בשביל זה הוא נמצא פה. אנחנו נמצאים בשביל לקיים את מצוות השם, בשביל לקדש שם שמיים בעולם. ולכן אם מקבלים שכר זה לא בדין, זה רק בתור צדקה. למה אצל פנחס זה לא היה כך? בגלל שפנחס עשה מעשה שהוא לא היה חייב לעשות. קנאים פוגעים בו, זה הלכה ואין מורים כאן. על מחידן שהוא עשה משהו שהוא לא חייב, הוא היה שואל את משה רבינו, על משה רבינו היה אומר אתה לא חייב, ומיד נסביר מדוע. אומר השם משמואל, כל המושג הזה של הלכה ואין מורים כן דורש ביור. אם זה הלכה אז למה לא מורים כן? אם לא מורים כן אז למה זה הלכה? ממתי מצאנו שיש הלכה שלא אומרים? אבל מחידן שפנחס עושה מעשה שהוא לא מחויב, אז מגיע לו שכר מנדיב. ולכן כל האחרים עושים את תפקידם, את מה שהם מחויבים, ולכן אם הם מקבלים שכר זה רק בגדר של צדקה. לעומת זאת פנחס עושה מעשה שהוא לא מחויב, דווקא שמה הוא מקבל את השכר בדין. ומה הפשט באמת של הלכה ואין מורים כן? אומר השם משמואל, כדי משום נקמה, משום קנאות, ללכת ולהרוג מישהו, צריך שזה יעשה 100% לשם שמיים. ולכן כשהוא בא לשאול, אם יש איזושהי נגיעה קטנה ביותר, אי אפשר לעשות את המעשה. ולכן כשהוא בא לשאול, אי אפשר לבוא ולהגיד לו תעשה את זה, כי אף אחד לא יכול לדעת ב-100% שזה נעשה לשם שמיים. ולכן זה הלכה ואין מורים כאן. רק פנחס יכול לדעת בעצמו האם זה נעשה 100% לשם שמיים. ואם זה נעשה 100% לשם שמיים, אז ממילא הוא צריך לעשות את זה. ולכן התורה דווקא מציינת אצלו את השכר, כי אם התורה לא הייתה מציינת את השכר, לא הייתה יודע אם הוא עשה מעשה נכון או לא, כי אף אחד לא יכול להגיע לליבו, רק הקדוש ברוך. לכן הקדוש ברוך הוא בא ומציין את הדבר הזה. ודווקא את בריתי שלום, להראות שהקנאות הזו לא נובע מאיזשהו חימום מוח, אלא נובע מדביקות בקדוש ברוך הוא, זה כהונה ומקשר עם הקדוש ברוך. ולכן כשאנחנו שואלים את עצמנו מה המסרים, מה המסרים מהפרשה, מה המסר שאני למדתי מאותו תלמיד שרוצה לבוא כשהוא לא מחויב, כשאדם יש לו קשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה את הכל מעבר למה שהוא מחויב. כמובן חייבים לציין שלא יהיה בלבול, שאין לקנאות הזו ולמעשה הנקם שקרב שום קשר. הרב ישראל יקבע בעמוד הימיני נשאל על אותו כפר ערבי קיבה שמשם ישו מחבלים, אם מותר לעשות פעולת נקם. הרב ישראלי משווה את זה למלחמת רשות, שרק מלך הוא זה שקובע. ולכן ודאי שכל השאלה של התגמול על הרצח הנוראי שהיה, רק מדינת ישראל, ממשלת ישראל, היא הקובעת מה עושה, ולא אדם הפרטי. ולכן אני חושב שיש פה מספר נקודות. נקודה ראשונה היא ייחוד שמו. נקודה שנייה, ההתקשרות לעם ישראל על ידי נתינה לעם ישראל. הנקודה השלישית היא מעשה פנחס, שכשאדם עושה מעשה שהוא לא מחויב והוא עושה את זה באמת, אז זה מה שיוצר את הקשר, אז הוא מגיע לדרגה של כהן לדורות. זה מה שמעלה אותו, כי זה מראה על הקשר הנפשי העמוק. אני לא רק עושה את הדברים כי אני מחויב בהם, אני עושה הרבה מעבר. והנקודה הזו של השאלה אם זה נעשה 100% לשם שמיים, והנקודה הזו שבדורנו אין שום נקמה, אלא אם כן זה החלטה של המדינה, כמו מלך שמוציא למלחמת רשות. ונקודה אחרונה, ובזה אני מבקש לסיים, ב-18 יום האלו שלצערנו כולנו חווינו את הבשורה הנוראית, ראינו בעצם שלוש משפחות, ובעיקר שלוש אמהות, שהם בעצם הנהיגו את העם, הם גרמו למסרים, הם גרמו לאחדות הנפלאה שהייתה פה. וכשראיתי את זה שאלתי את עצמי, מאיפה הכוח? איך זה שהם זכו לדבר הזה? ופה יש בפרשה דבר מאוד מאוד מעניין. כאשר משה מתבקש למנות את יהושע, כתוב וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש של העדה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון וסמכת את ידך עליו. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה שיסמוך את יהושע, ישים יד אחת. מה עושה משה? ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ויסמוך את ידיו עליו. הוא שם שתי ידיים. וכמה רשי כותב, שמחו בשתי ידיים, בעין יפה יותר, ויותר ממה שנצטבה. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמחת את ידך, והוא עשתה בשתי ידיו. מה הפשט? למה הקדוש ברוך הוא אומר יד אחת? ולמה משה רבינו שם שתי ידיים? ומה זה צריך ללמד אותנו? אנחנו לא הולכים לסמוך אף אחד, ולא לשים יד אחת, ולא לשים שתי ידיים. מה זה מלמד אותנו? מסביר הגריז. משה רבינו היו לו שני כתרים, והיה בישורון מלך, אין מלך אלא משה רבינו, היה מלך של ישראל, ומצד שני הוא היה ראש ה-70 זקנים. גם כשיהושע מתמנה והקדוש ברוך הוא אומר לו תשים יד אחת, אז הקדוש ברוך הוא בעצם ממנה את יהושע למלך. ולמה שכתוב, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך, לכל אשר תצוונו יומת. ומפה לומדים את הכלל, שהמורה במלכות חייב מיתה. אז הוא ממנה אותו כמלך, וזה צריך לבוא מעת השם, כי מלך מתמנה מנביא. אבל משה מבין שאין מלכות בלי תורה. ולכן משה שם את היד השנייה, והיד השנייה היא בעצם המטרה שלה להפוך את יהושע לעבד, לראש הסנהדרין, למוסר התורה. משה קיבל תורה ומסרה ליהושע, כי משה רבינו מבין שאין מלכות בלי תורה, והיד השנייה היא מינוי של משה. כי ראש אבות בתי הדין, ראש הסנהדרין, זה מינוי של חכמים. והחיבור הזה בין מלכות לתורה הוא מה שבסופו של דבר מקבל יהושע. אני הרגשתי אותם פעמים שהאימהות דיברו שהסיבה שהם הצליחו להנהיג את הדור באותם ימים, כי היה פה שילוב של כאב של אימא, משהו טבעי, עם הרבה אמונה ותורה. וכשהעם ראה את החיבור הזה של לב ואמונה, של דברים טבעיים של אימא שמחפשת את בנה ורוצה לחבק אותו עם תורה, עם אמונה, זה מה שגרם לכל העם לנהור אחרי האימהות האלו, וזה מה שגרם לאחדות הגדולה מאוד שאנחנו מתפללים שתמשיך. וזה פרשת השבוע שלנו, זה שתי ידיים על יהושע, כי אין מלכות בלי תורה. למען יזמך כבוד ולא ידום, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיאמר לצרותינו די, שאת כל הערכים האלו נלמד לא על ידי חס ושלום דברים כאלו, אלא בדרך של זמר, בדרך של כבוד. יהי רצון שבאמת המסרים האלו, ההבנה שאנו חיים פה בעולם בשביל ייחוד שמו, ההבנה של קדושתה של ארץ ישראל, ארמונו של מלך, הקדושה הרבה שקיימת פה, שאנחנו יונקים אותה רגע רגע, נדע להעריך את הדבר, הנתינה לעם ישראל והחיבור של קודש וחול, הם מלכות בלי תורה. כל הדברים האלו ניקח איתנו מהימים הקשים האלו, ונזכה בעזרת השם למען יזמרך כבוד ולא ידום.